הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא בית המקדש, משמעותו ומה הפסדנו כשנחרב בית המקדש. במשנתו של בעל הספר חיים, שיעורנו לרפואת רחמים קלמון בן שמחה אלין, ישי חיים בן חיה רחל, לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, חיה צירלה בת רסיה, דליה בתורה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. בחורמן בית המקדש נלקחה מאיתנו עבודת השם של עבודת הלב, זוהי עבודת הקורבנות. על שלושה עמודים צריך האדם להשתית את עולמו. תורה, עבודה וגמילות חסדים. עבודה, זוהי עבודת הקורבנות. אחרי החורבן, נאבדה עבודת השם בעבודת הקורבנות. התורה, בספר שמות אומרת ששלוש פעמים בשנה, יהודי עולה לרגל לירושלים, עוזב את הקרקע שלו, עוזב את הנוחות שלו, עוזב את הבית שלו, עולה לירושלים. האדם עולה לבית המקדש. בוודאי שאין לכולם מקום לישון שם, הרבה ישנים שם באוהלים, הרבה ישנים שם במקומות לא נוחים, ועולים לקראת המטרה הגדולה, אל פני האדון השם, עומדים להיחשף אל מול האדון בורא עולם. חזל בגמרא מסכת חגיגה אומרים בדף ב', האדם בא להיראות לפני השם וגם לראות, להיראות וגם לראות. הוא בא למקום ששם מרגישים שבורא עולם חוקר כליות ולב, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, באים לראות גילוי שכינה באותו מקום. אדם הרגיש שבורא עולם רואה אותו, והוא רואה את השכינה, את הניסים בבית המקדש. רבינו יונה בשערי תשובה כותב שהדרך הטובה ביותר לחזור בתשובה היא לזכור את בורא עולם. אין יותר פשוט מזה. אולי זה קשה, אבל זה הדבר הטוב ביותר שבשבילו כדאי לחזור בתשובה, כי כשאדם חוזר בתשובה עוברים אצלו הרבה שיקולים בראש. זה טוב לילדים, דוגמה אישית, טוב להימנע מייסורים, זה טוב לעולם הבא, זה טוב בתחילת שנה כדי שתהיה שנה הבאה, שנה טובה, למען שנה טובה, אולי זה כן משתלם. בכלל, זה משתלם להצליח בעסקים. הרבה סיבות, כדאי לחזור בתשובה. אולי גם כדי שלאדם תהיה משמעת עצמית, זה גם טוב למעמד חברתי. הרבה סיבות. זה טוב, נעלה, אבל הסיבה הגדולה ביותר, זוהי הסיבה של למען הבורא, כי יש בורא לעולם. זו הסיבה הטובה ביותר לחזור בתשובה, אומר רבינו יונה בשערי תשובה. העם בא לפני האדון, והתורה אומרת שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. אומר הרמב"ן, למה הכינוי לבורא עולם כאן הוא האדון? התשובה היא כי בדרך כלל במהלך השנה האדם אומר לעצמו, מה רוצה בורא עולם ממני? מקדיש קצת זמן מחשבה, ויותר זמן הוא מקדיש מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להמשיך לחיות את חיי כרגיל עם כמה שפחות הפרעות. כלומר, לא לגמרי עסוקים במה בורא עולם מצווה, אלא בעיקר איך אנחנו יכולים לחיות עם הרגלים שלנו. ומדי פעם לדעת ולשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לצאת ידי חובת השמיעה לפחות, שמענו מה הוא רוצה, ואחר כך לחזור לשגרת החיים. לא עסוקים במה בורא עולם רוצה, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אומר הרמב"ן, היו עולים לרגל לראות ולהיראות לפני האדון השם. ומה הכוונה האדון? האדון הכוונה היא שיודעים הפנימים שבורא עולם מנהיג את כל הבריאה ואת הרגלי החיים, וכל הגישות יש ליישר לתורת השם, לאמת. ולא הפוך, שאדם שומע את תורת השם ומיד מיישר אותה לפי מה שהוא מרגיש, כי זה הדבר הנכון בהרגשה שלו, בעיניים שלו. לדוגמה, הוא שומע שצריך לשמור שבת בצורה מסוימת, והוא אומר כן, אבל בדור שלנו זה שונה. הוא שומע שבבית הכנסת צריכה שתהיה הפרדה בין גברים לנשים, אבל הוא יודע יותר טוב איך לקרב את האנשים ליהדות. הוא חכם יותר מהרבנים, הוא גם רגיש יותר מהם לקרב את עם ישראל לתורה. הם עסוקים בעצמם, הוא מבין ויודע מה הדבר הנכון. כך הוא מציג את עצמו, וכשבודקים מתברר שיש לו נגיעות, הוא מחפש תפקיד, מעמד, מזכורת. בשביל לשמור על התפקיד והמעמד שלו, הוא צריך להתפשר בענייני יהדות. זו העבודה שלו, זה המעמד שלו. אחרי בדיקה, מתברר שהוא מדבר מעומק הלב, אבל לא עומק הלב למען עם ישראל. עומק הלב, לא למען האחדות. עומק הלב, למען התפקיד שלו. עם קצת יותר אמת, היה מתברר שאם אין תפקיד, אז לא בטוח שהוא כל כך יהיה נעול בדעה שלו, שכדאי לעזור לעם ישראל כפי שהוא כל כך מאמין ובטוח. אבל כשיש תפקיד, התפקיד מחייב, לא האמת. ואולי הוא כל כך שקוע בדעה שלו, בתפקיד שלו, עד שהוא לא שם לב שיש להבדיל בינו לבין התפקיד שלו, והוא מאמין וחושב שבאמת הוא פועל לפי ערכים גדולים. הוא באמת פועל לפי ערכים, אבל לא בהכרח ערכים של תורה ומצוות, אולי ערכים של פרנסה, של כבוד, לא בהכרח של רצון השם. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, למה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מכיוון שהם נוחים ועלובים, ושונים דברי בית שמאי לפני שאומרים את הדברים שלהם. בזכות הענווה זכו שההלכה היא כמותם. למה? למה הענווה הזו היא הדרך להגיע לאמיתתה של תורם? התשובה היא מכיוון שהאדם מחזיק בדעתו ולא מוכן לשמוע ולקבל דברי חברו, נשאר בטעות שלו. בית הלל הם נהגו בענווה. למה? קודם כל, היו אומרים לחבריהם את הדעה של בית שמאי. אחרי שבית שמאי נשמעה טענתם בפי הציבור, אז הם אמרו את הטענה שלהם, את הדעה שלהם, את הסברה שלהם. ואחרי שהופנמה דעתם של בית שמאי, יהיה קשה יותר לבית הלל לומר שההלכה בכל אופן היא בצורה אחרת. ואם בכל אופן הם עברו את המבחן הזה, אם כן יוצא שההלכה היא כמותם. זוהי דוגמה של חיפוש אחר האמת. איך נעשה החיפוש אחר האמת? כאשר האדם בודק איפה הוא צודק, כמה הוא צודק, אבל גם יודע לשאול את עצמו, ואולי אני טועה, טועה לגמרי. ובהרבה מקרים ניכר שהאדם מדבר בשם היהדות, אבל לא למען היהדות. הוא מדבר בשם התורה והמצוות, אבל בעיקר למען התפקיד שלו. שגם זו דרגה, עצם זה שהאדם בחר לעצמו תפקיד שקשור לתורה ומצוות, גם זה דבר יפה מאוד, גם זה בעל ערך, אבל עדיין זו לא עבודת השם לאמיתם. וזה מה שאומר הרמב"ן, כאשר היו באים לראות ולהיראות לפני האדון, למה הקדוש ברוך הוא מכונה אדון? כמו עבד שמחפש מה האדון רוצה, לא איך הוא מביא את הרצונות שלו לידי ביטוי, אלא איך הוא ממלא את רצונו של האדון, איך יתקיים בו עשה רצונך כרצונו. אצל עבד הוא מבטל את רצונו בפני האדון. עם ישראל מבטלים את רצונם בפני בורא עולם, אבל האמת שזה הרצון שלהם. הם מבטלים את רצונם לזמן קצר, עשה רצונך כרצונו, אבל אז הקדוש ברוך הוא יעשה את רצונו כרצונך. כלומר, האדם יגלה שזה באמת הרצון שלו. לקיים תורה ומצוות, כמו לדוגמה, אדם שרוצה לאכול אבל גם רוצה לשמור על הרגלי האכילה נכונים. הוא רוצה שני רצונות סותרים. יש לו רצון לטווח קצר ורצון לטווח ארוך. הרצון לטווח הארוך של האדם, שאותו רוצה האדם לחיות, הוא יותר האמת של האדם, יותר מאשר הרצון לאכול מאכל לא בריא. שהרי בואו נעשה חשבון, מי הוא האדם שרוצה לאכול כעת אוכל לא בריא, ומי הוא האדם שרוצה לאכול מאכלים בריאים ולשמור על בריאותו. האדם לדוגמה 5 פעמים ביום נתקף בהתקף אכילה, כל 10 דקות הוא רוצה לאכול. חמש פעמים, 50 דקות ביום. אבל אז יש לו למעלה מ-23 שעות ביום בהם הוא מעדיף להיות האדם שלא מושפע מהתקפי האכילה. אז מי הוא יותר האדם? מי שרוצה להיות משועבד להתקפי אכילה לא בריאים, או מי שרוצה לשמור על הרגלי האכילה הבריאים שלו? המימד השטחי האימפולסיבי של האדם שנותן מענה להתקפי האכילה שלו, זה המימד הזמני של האדם. ויש מי שרוצה לשמור על אורח חיים בריא, זה האדם באופן כללי. המימד השני זה קרוב יותר לרצון של האדם, לשאיפה של האדם, לדרך ההגיונית שהאדם מזדהה איתם. כך לגבי תורה המצוות. האדם מבטל את רצונו השטחי הזמני הנקודתי כדי להיות מחובר לרצון האמיתי שלו לקיים תורה המצוות. וכך אנחנו מוצאים בספר שמות. אומרת התורה, כשמשה רבינו ירים ידו וגבר ישראל, וכשיניח ידו וגבר עמלק. אומרת המשנה במסכת ראש השנה, הרי הידיים של משה רבינו לא עושות מלחמה, אז מה הכוונה כאשר ירים ידו אז מנצחים? אלא כאשר מרים ידו משה רבינו, עם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ואז משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. וכך מתרפים, וכך מנצחים, וכך מגיעים אל הישועות. עם ישראל לא מנצחים כמו הגויים על ידי מיומנויות של מלחמה, כישרון העשייה, לא, אלא הכל כל יעקב, ואז הידיים ידי עשיו, של מי שקולו כל יעקב. כשהכל כל יעקב, אז הידיים הפשוטות האלה, הידיים הלא מיומנויות, הופכות להיות כמו הידיים של עשיו. יש הרי טבע בעולם, החזק שורד והחלש נכחד. זה טבע העולם. אלה הם חוקי הסטטיסטיקה. זה הטבע. אלה הם חוקי העולם. אבל מישהו מעל חוקי הטבע, ומי שלא בוחן את התוצאה לפי רק חוקי הסטטיסטיקה, כשאדם מפסיק עם הגישה של כוחי ועוצם ידי, אז הוא מגלה שהוא למעלה מחוקי הטבע, חוקי הסטטיסטיקה, חוקי החיים הרגילים. בספר אור יחזקאל, הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, מביא על פרשת מטות שיצאו לקרב נגד מדיין. 1,000 איש יוצאים לקרב. 1,000 איש, אומר המדרש, משמרים את כלי המלחמה, ועוד 1,000 איש יוצאים לתפילה, סך הכל 36,000, כיוון ש3,000 כפול 12. מכל שבט יצאו 1,000 איש לתפילה. למה? אומר הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, אין לשער מהי גדולה קרבת האדם אל השקר, אל הרוע, נטייתו של האדם להאמין, שכוחו ועוצם ידו עושים לו את החיל, היא נטייה חזקה מדי. ולכן, היוצאים למלחמה, מלחמת מדיין, היו מהגדולים שבעם. כמו שהתורה אומרת, החלצו מאיתכם אנשים. אומר המדרש, מקום שכתוב אנשים, הכוונה היא לצדיקים. אם כן מדובר על אנשים שהם צדיקים, ובכל אופן, קרוב ליבם, להאמין למחשבות כפירה. ולכן, למרות שמדובר במלחמת מצווה, להתנקם במדיין, בכל זאת ישנו חשש גדול שכשינצחו את המלחמה, לא יתלו את הניצחון בקדוש ברוך הוא, אלא בכוח שלהם. כדי ללמד לכולם שלא המלחמה אלא התפילה היא שגוברת על המדיינים. שלחו אנשים לתפילה, כמניין היוצאים למלחמה. אם היו מסתפקים בתפילה של משה רבינו ושאר עם ישראל במחנה ולא בקרב, היום מייחסים את הניצחון לכוח הזרוע, גם לתפילה, אבל לא רק. אבל כשרואים את כוח התפילה מול העיניים, אז האדם מבין יותר, ממחיש לעצמו יותר, מפנים יותר את מראה העיניים. כמו שבעבירה העין רואה והלב חומד, וכלי המעשה גומרים, כך גם כן במצווה, בדבר חיובי. העין רואה את המתפללים, הלב מבין, וכלי המעשה, היד החזקה שפועלת ומנצחת את מדיין, מבינה שהיא רק פועל יוצא של מה שהעין ראתה את המתפללים שמתפללים למען הלוחמים. רק כשרואה בחוש את הכוח של התפילה, אז הנטייה של האדם לא תשאב אותו אל התחושה של כוחי ועוצם ידי, עושים את החיל הזה. ואם כן היו מאמינים בהרגשה שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, אז היו נכשלים במלחמה. כי כדי לנצח במלחמה, צריכים לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים. ואז אפשר להתגבר על החוקיות של הטבע. כי כשמשה רבינו מרים ידיים לשמיים, אז גם העם מרים עיניים וראש לשמיים מסתכלים כלפי מעלה. זה מה שמסקרן, זה מה שמעניין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מתרכזים מה למעלה רוצים מאיתנו, ולא כאן למטה מה רוצים למעלה, אלא מסתכלים למעלה. מסתכלים כלפי מעלה, מה רוצים מאיתנו? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לא מה שהמטה זה הבריות או טבע האדם הראשוני והאינסטינקטיבי מבקש. לא, האדם הוא יותר מזה. כשאדם מרוכז בהוויה הרוחנית, בבורא עולם, אז הוא מעבר לחוקי החומר. כך אומר הרמב"ן, התורה אומרת לעלות לרגל. מתי? בשלושה זמנים, פסח, שבועות וסוכות. חג הפסח זמן זריעה, חג השבועות חג הקציר, וחג הסוכות זמן האסיף. זמנים בהם האדם יכול בקלות רבה מדי להשתבח בכוחו בעוצם ידו. אז הוא נדרש להאמין שהקדוש ברוך הוא מקור הכוח והגבורה, לא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. לכן התורה אומרת לעלות הרגל. בספר שמות היא אומרת לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה, בזמנים בהם האדם בקלות רבה יכול לשעבד את ליבו לכוחו ועוצם ידו. בזמן הפסח, זמן הזריעה, זמן השבועות הקציר, זמן הסוכות האסיף. ולכן דווקא בזמן הזה, כדי שלא ישעבד האדם את ליבו לידיים שלו כוחי ועוצם ידי, אז כדי שישעבד האדם את ליבו לאביו שבשמיים, ילך לבית המקדש, יראה כל זכוכה אל פני האדון השם. האדם ישעבד עצמו לאדון ברוך הוא, לא לכוחות הידיים שלו, לא לאשליה שהוא הפועל, הוא העושם. על בסיס זה נוכל גם להבין מה שאומרת הגמרא מסכת פסחים בדף ח'. כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, אין לו קרקע לא עולה לרגל. מי שיש לו קרקע, אצלו צומחת המחשבה, כוחי, עוצם ידי, ולכן הוא בעיקר זקוק לעלות לרגל, ליישר את האמונות והדעות שלו. איך? על ידי שעוזב האדם את הקרקע, הולך להיות נע ונד בירושלים. שם לא בטוח שיהיה לו מקום נעים לשכב, שם לא בטוח שהכל יהיה כמו שהוא רוצה, ואז להאמין שלמרות שכולם עולים לרגל, מה יותר צפוי מאשר גנבות שיגנבו בתוך ביתו של האדם שעולה לירושלים? ישנה סכנה לרכושו של האדם. ובכל אופן התורה מבטיחה, לא יחמוד איש את ארצך. למה? כי שלוחי מצווה לא יהיו ניזוקים. האדם עולה לבית המקדש, מתרומם מהתלות בחומר, מהזיקה לקרקע, ואז זוכה לברכה. לא יחמוד איש את ארצך. חז"ל מביאים דוגמאות רבות איך שהטבע נשלט על ידי בורא עולם לטובת העולים לרגל. לדוגמה, אדם שהשאיר תרנגולים והיו חתולים באזור, כשהוא חזר הוא ראה חתולים מתים, למרות שבדרך הטבע אמור להיות הפוך, החתולים יטרפו את התרנגולים, אבל לא כך קרה, אלא הפוך הים. או אדם אחר שראה נחש על כפות מנעול הבית, במקום להזיק, הנחש שמר על הבית. בספר מלכים א' פרק כ"א, עם ההסבר של רבותינו בתורה שבעל פה, נבות הישראלי היה עולה לירושלים. היה קולו נאה. כשהיה עולה לירושלים, כולם היו באים לשמוע אותו. פעם אחת לא עלה. פחד על הקרקע שלו. ובסוף מה היה? נאבד מהעולם. כי אחאב חמד את הקרקע של נבות הישראלי. נבות הישראלי לא רצה למכור לו. היה עצוב כל כך, אחאב. התקשה להירדם בלילה. אשתו, איזבל, אמרה לו, אחאב, אתה אל תדאג. אתה תלך לישון, תאכל טוב, תישן טוב, אני אטפל לך בקרקע. היא ארגנה עדי שקר, העידו על נבות הישראלי עדות שגרמה לכך שהוא צריך למות. וכך היה בסוף. הוא הוצא להורג. ומי גרם לכך? מה גרם לכך? אומרים רבותינו שלא עלה לרגל לכבד את השם בעזרת הגרון שלו, כמו שאומר שלמה המלך ומפרש, רשי, כבד השם מעונך, אל תאמר רק מעונך, אלא מגרונך, עם הקול שלך. שם בירושלים זה מה שהיה אמור לעשות נבות הישראלי. כל האדם שמשמח את הבריות יש לנצל את זה לטובה ככלי לעבודת השם. ונבות לא עלה לירושלים. במקום לעלות לירושלים הוא שמר על הקרקע שלו, הוא איבא את הקרקע שלו, גם את החיים שלו. חמדו את ארצו. את המושגים האלה, את הגישות האלה ספג האדם כשעלה לירושלים לסמוך על בורא עולם. הרמב"ן אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הכוונה על פניי? הפנים של השם בכל מקום, ולכן אין נסתר ממנו. אם כן, שלא יהיו אלוהים אחרים בשום מקום על פניי, כי בכל מקום פניי נמצאות. ובבית המקדש, הניסים היו ניכרים לעם ישראל. כמו שכתוב בגמרא יומא כ"א, כמו שהרידבו מסביר, היו מגביעים את השולחן עם לחם הפנים. היו רואים אחרי שבוע הוא עדיין חם, כמו היינו אומרים, כעת יצא מהתנור. איך זה היה נראה? איך ידעו שכעת יצא מהתנור? בכל אופן כך היה נראה, אפילו שעבר שבוע? ההבל יצא מהלחם, את זה העם ראו. ועוד, למרות שעמדו צפופים, בכל אופן, כשהם משתחווים, שזה סמל של התבטלות לבורא עולם, במקום שצפוף לעמוד, אם השתחוו, בפישוט ידיים ורגליים, יש פחות מקום לכולם להשתחוות, ובכל אופן, למרות שעומדים צפופים, כשהם משתחווים, יש רווח. החתם סופר מביא הסבר מעניין על הגמרא הזו, שהיו עומדים צפופים, ובכל אופן כשהם משתחווים, יש מקום לכולם. אומר החתם סופר בדיוק הפוך. כשמשתחווים, מתבטלים לבורא עולם, בוודאי, יש מקום לכולם. אבל אם עומדים, ובכל אופן יש מקום לכולם, אמנם צפוף, אבל יש מקום לכולם, זה הנס. מתי שמשתחווים ויש מקום לכולם, זה לא נס, זה טבע. כשמתבטלים לבורא עולם, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את הבריאה. ניסים רבים היו, בבית המקדש היו רואים את השגחתו של בורא עולם. לעם עולם, עם הנצח, שלא נשלט בחוקי ההפסד והטבע. הרמח"ל אומר בדעת תבונות, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, כבודו מלא עולם. אלא, יש מקום שזה מתגלה מיד, ויש מקום שהדבר מתגלה לאחר זמן. לדוגמה, אדם סובל עם מחלה, זוהי בעיה, קשה. לא נעים, קשה מאוד, צריך לפתור את זה. אם האדם מחפש איך אפשר לתקן את המצב, לשפר את הבריאות, אבל יחד עם זאת, באמונה, מתחזק. ועוד, מנסה לשפר את המצב, אבל גם להתחזק ברוחניות, ומבין שהכל לטובה, אז מתקיים בו דאגה בלב איש, ישכנה. ישכנה הכוונה, מקופף את הדאגה. דואג, אבל בצורה עניינית. כלומר, לא נשאב לדאגות, לא נרדם בלילה, מה יהיה, איך יהיה. לא, ממשיך את שגרת החיים שלו, ודאי, מקדיש זמן, לראות, לפנות לרופא הזה, לפנות לרפואה הזו, לגישה הזו, לגישה האחרת. אבל לא נשאב על זה יותר מדי. אם דאגה בלב איש ישכנה, יקופף את הדאגה, אז בהמשך עוד יתברר שבדבר טוב ישמחנה. יתברר שיוכל האדם להפיק מהמחלה, מהכאב, מהפיתורים, מכל קושי, את המירב. אז יתגלה שהכל לטובה, אבל כדי שהדבר יתגלה שהוא לטובה, צריכים בני האדם להבדיל בין שני מימדים. מימד אחד הבעיה המקורית, לדוגמה, פיתור את האדם מהעבודה. מימד שני, מה שהאדם מוסיף צער על הצער המקורי. הוא חושב על זה, מתעסק בזה, מתלונן, למה זה קרה, איך זה קרה, כועס על עצמו. זה כבר צער נוסף שהאדם מקבל על עצמו. המימד הראשון הוא משמיים. המימד השני, האדם לא פעם מוסיף אותו על עצמו. כאשר דאגה בלב איש ישכנה, יקופף את הדאגה ויוריד את המימד השני, שרק עם המימד הראשון, אז יוכל לגלות כוחות ולפעול בצורה יעילה וטובה, להיות ענייני יותר, יעיל יותר, ממוקד יותר, יותר מרץ, יותר אנרגיה, ואז בסוף, יתגלה שהכל לטובה, דאגה בלב איש ישכנה, ואם יפעל כך, המשך הפסוק הוא, ודבר טוב, ישמחנה. אז יתברר שהכל לטובה. זוהי ההדרגתיות, זוהי ההסתרה, שלא נראית התגלותו של כבוד השם בעולם. אבל כאשר מדובר על בית המקדש, כבודו ניכר במיידי, כבודו מלא עולם, אבל לא בכל מקום זה מתגלה לבריות. בירושלים היו שואבים גישה ותפיסה נכונה לכל המשך השנה. ועוד, שלא רק שלבית המקדש היו עולים לרגל והיו זוכים ליראת שמיים לכל השנה, אלא יש גם מצוות שקשורות לאכילה, כמו מצוות מעשר שני, קורבנות, אכלת לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, אוכלים בירושלים בזמן העלייה לרגל, מעשר שני, מעשר בהמה. למה? אומרת התורה, למען תלמדו לאיראה את השם אלוקיך כל הימים. למען תלמד, הכוונה תתרגל, להתרגל, להיות יראי השם כל הימים. איך? על ידי אכילה בירושלים. איך? איך על ידי האכילה לירושלים נגיע ליראת שמיים? האכילה הרי זוהי לעיסה גשמית של האדם. אבל בכל אופן, זו הייתה האכילה שמוסיפה יראת שמיים. איך? בספר רוח חיים, הגאון רב חיים מוולוז'ין, פרקי אבות, פרק ג' משנה ג', מסביר שבשר הקודשים נבלע באיברים כמו המן. המהלך שלו מתחיל בדברי הרב חיים ויטל. הדבר מופיע גם רבות במשנת החסידות. רבי ישראל בעל שם טוב מביא את זה רבות. על פסוק בספר דברים, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. הגוף ניזון מהלחם הגשמי. הלחם הגשמי הוא לא חזות הכל, יש בו גם מימד רוחני שמחיה את הלחם. ללא הרוחניות שמחיה את הלחם הגשמי, אומר הרב חיים ויטל, הלחם לא היה קיים כלל וכלל. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. מוצא פי השם הכוונה היא הרוחניות שמחיה את הלחם. כמו שאמרו חז"ל, שאין עשב בארץ שאין לו מלאך ברקיע שמכה בו ואומר לו גדל. אז ישנו מימד של העשב ויש את הרוחניות שבו. הגוף ניזון מהגשמיות והנפש מהרוחניות. אלא מאז חטא עץ הדעת, כל העולם מעורב טוב ורע, רוחניות וגשמיות, ויכול האדם לאכול, ובמקום להתרומם מהרוחניות שבמאכל, הוא יכול להידרדר יותר ויותר. ולכן הקורבן מתקן את חטא עץ הדעת. האש על המזבח שורפת את הקליפות והרע שבאוכל, והנותר הבעלים או הכהנים אוכלים. ומה שנשאר זה רק טוב. וכמו שמן ירד מהשמיים ואין בו שום פסולת אלא רק טוב, טוב, המן היה לחם שנבלע באיברים, כמו שבמן אין פסולת כי הוא מושלם, כך בקורבנות אין פסולת. למה? כי זה כל כך מתוקן. זה בבחינת לפני חטא עץ הדעת. כיום הצדיק אוכל לסוב הנפשו, זה כמו קורבן. אמרו בגמרא, מסכת ברכות, מי שאוכל ללא ברכה, כאילו גוזל. למה? כי הוא גזל את הקדושה, שלא תהיה במקומה הראוי, שהרי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם שנמצא בתוך הלחם. את זה, את התפיסה הזו, את הגישה הזו, רכשו בירושלים, כשאכלו מבשר הקורבנות. לכן התורה אומרת, ואכלת לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, למען תלמד לאירה את השם אלוקיך. איך? על ידי אכילה אפשר להגיע למצב של למען תלמד, תתרגל להיות יראה את השם אלוקיך? התשובה היא שכאן ידעו מהי אכילה לשם שמיים. הבינו את עומק הרעיון של אכילה, אחרי שחוזרים לבית, עדיין מרגישים את ההתעלות בעבודת השם. ניסים שהיו במקדש, כבוד השם שמתגלה במקדש, אפילו עבודת השם באכילה שבירושלים הייתה קדושה. וכיום, במקום עבודת הקורבנות, זוהי התפילה, עמוד העבודה, עבודת הלב, התפילה, שההתנהלות של האדם אחרי התפילה היא לשם שמיים. בואו נמשיך הלאה, שזוהי מטרת התפילה, שהאדם יכוון את ליבו לשם שמיים. אומרת הגמרא מסכת בבא מציעא בדף פ"ה, אומרת הגמרא שאם שלושת האבות יתפללו יחד, הגאולה מיד תגיע. אם שלושת האבות יתפללו יחד בעולם הבא, המשיח מגיע מיד. ואליהו הנביא אחראי לכך שלא יתפללו יחד, שמשיח לא יגיע טרם זמנו. עוד אומרת הגמרא, שגם בעולם הזה יש מי שיכול להתפלל ולהביא את המשיח, רבי חייא ובניו. אם יתפללים שמשיח יגיע ביחד רבי חייא ובניו, הוא יגיע. אליהו הנביא הטריד את רבי חייא ובניו, שפעם אחת רבי ניסה שיתפעלו יחד, וכמעט הגיע המשיח. אומר הספתי חיים, מה עומק הדברים? אומר המהר"ל אליהו הנביא, למה הוא יודע מי בעולם הבא ומי בעולם הזה יכול להביא את המשיח? איך הוא יודע? התשובה היא, כי זה אליהו הנביא, מזוג של עולם הבא ועולם הזה, וזו המהות של ימות המשיח. בדרך כלל, אדם נפטר מהעולם, רחמנא ליצלן, הגוף הולך לקבר והנשמה לגן עדן. הגוף עובר חיבוט הקבר, הנשמה גיהנום ואחר כך גן עדן. ובקץ הימים בתחיית המתים, הנשמה תחזור לגוף, לקום בתחיית המתים. אבל אליהו הנביא, גופו היה מזוכח כל כך, שזה אומר שאליהו הנביא הגיע לרמה גבוהה כל כך שלעשה רצונו כרצונך, עד כדי כך שגופו יכל לעלות לעולמות עליונים ולא נפטר מהעולם, אלא בגופו עלה השמיימה. לכן אליהו הנביא הוא המקשר בין העולמות. עוד אומר המהר"ל בגמרא, מסכת בבא מציע, אומרת שאליהו הנביא היה כל יום העמיד את אברהם אבינו שוטף ידה ואז מתפלל. משקים אותו בחזרה, וכך עשה ליצחק, וכך עשה ליעקב, לכל אחד בנפרד. ולמה היה שוטף ידיים? אומר המהר"ל, כי הידיים זו ההרגשה של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. הידיים עסקניות, הן עושות את כל העסקים. כך בטעות היה האדם מרגיש, ולכן נוטלים אותם, לנקות אותם, ואת הנפש מההרגשה שהאדם אחראי לתוצאות החיים שלו, שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל. נטילת ידיים מטרתה לעזור לאדם להפנים שמעשיו יהיו לשם שמיים. אומר הנפש החיים בגמרא מסכת ברכות סמר ג', אומרת הגמרא שכל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו את הפרנסה. כלומר לאדם יש צער. אם יש לאדם צער, אז יש הסתר פנים. מטרת הצער שהאדם יתרומם. אבל בכל אופן, הדרך הטובה הייתה שהאדם יתרומם בדרך ישרה, טובה, והאלוקים עשה את האדם ישר, ולא בדרך של הסתר פנים. מטרת האיסורים ליישר את האדם. אומר הרב הירש, איסורים על משקל אישורים. את הסמך אפשר להחליף לסין, סין לשין. איסורים באים ליישר את האדם. למה קוראים לאיסורים איסורים ולא אישורים? כי ברגע הראשון זה מייסר, זה כואב. אבל המטרה היא, הפנימית העמוקה יותר, ליישר את האדם. ואם האדם יתפלל לבורא עולם על הצער שלו, הוא מבין שגם השכינה בצער, אז הוא כן רוצה לצאת מהכאב שלו, אבל בגלל שתי סיבות, גם הצער שלו וגם צער השכינה. אם כך הוא מתפלל, כופלים לו את שכרום. זוהי המשמעות של דברי הגמרא מסכת ברכות סמך ג', כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו את הפרנסה. כלומר, כאשר האדם מצטער, מתפלל לבורא עולם, למענו, למען הבריאות שלו, למען ההצלחה שלו, למען הסרת הכאב שלו, אבל גם מוסיף את צער השכינה. אם כך הוא מתפלל, כופלים לו שכרום. כך אפשר להבין מה שבסוף התפילה מבקשים מבורא עולם, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. כתוב בשולחן ערוך סימן קוף חף ב' סעיף ג', מי שאומר את זה בכוונה, זוכה ומקבל פני שכינה. בסיום התפילה, אחרי שאדם ביקש בקשות שלו, הוא מוסיף לא רק את הצער שלו, אלא גם את צער השכינה. אז במקרה כזה כופלים לו את שכרו, מכיוון שהוא מבקש לא רק למענו, אלא גם למען שמך, למען השכינה. באבונו של האדם נגזר עליו שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו ממנו, ואם כואב לו, כאבו שלו וגם כאב השכינה, זוכה לשכר רב כשמתפלל להירפא גם מכאבו שלו וגם לרפא את כאב השכינה. וזו הקדושה של אליהו הנביא. למרות שהגוף הנטייה שלו להרגיש את עצמו, את הכוח שלו, את הגשמיות שלו, את ההנאה שלו, את הכאב שלו. אליהו הנביא, הגוף שלו היה כלי שרת. האבות הקדושים בעולם הבא, לפני התפילה שלהם, כתוב שהם נוטלים ידיים. הכוונה היא לסלק את ההרגשה, ולו המינימלית ביותר של כוחי ועוצם ידי. זו התפילה. כמובן, אין להם גוף. והכוונה כשכתוב שהם נוטלים ידיים, שאליהו הנביא נוטל להם ידיים, הכוונה בדרך הרעיון שהם בדרגתם שלהם כמובן, מורידים את התחושה של כוחי ועוצם ידי. מורידים את ההרגשה ולו המינימלית ביותר של כוחי ועוצם ידי. זו משמעות נטילת הידיים שנוטל אליהו הנביא לעבוד לפני שהם מתפללים. וזוהי השלמות שהאדם לא מרגיש רק את הצער של עצמו, אלא גם את צער השכינה לעשות הכל לשם שמיים. ומי עשה את זה בצורה המושלמת עוד בעולם הזה שיכול להביא את המשיח? זה רבי חייא. רבי חייא, אם יתפלל עם הבנים שלו, יביא את המשיח. למה? אומר השפתי חיים, השלימות היא אצל רבי חייא, שומרת הגמרא מסכת בבא מציעא בדף פ"ה, שעשה שהתורה לא תשתכח מישראל. איך? הוא זרע פשתן, ומזה כלה רשתות, ובעזרתם צד צביעים את הבשר נתן ליתומים, ועל הקלף כתב 5 חומשי תורה, ולימד ילדים חומש ומשניות, ועשה שהתורה לא תשתכח. למה? למה הוא מקדיש זמן יקר לזרוע פשטן, לצוד צבאים, לאבד קלף? למה הוא לא מעציל סמכויות? למה הוא לא מעביר תפקידים? למה הוא לא מחלק עשייה? אומר המהרשה, הכל יהיה לשם שמיים, זה רק אצל רבי חייא. כי זוהי תכלית הבריאה, שהכל לשם שמיים, שכל שלב הוא שלב, הוא לשם שמיים. על זה נאמר, גדולים מעשי חייא, שעשה שהתורה לא תשתכח. ולכן אומרת הגמרא בבא מציעא בדף פ"ה, תפילת רבי חייא ובניו מסוגלת להביא את המשיח כבר בזמן שהם מתפללים, או לפני שהגיע זמן ביאת גואל צדק. אם לא שאליהו הנביא עוצר אותם, אליהו הנביא עצר אותם. למה רבי חייא יכול להתפלל שמשיח יגיע? כי הוא מסמל את שלימות עולם הזה, שהכל לשם שמיים, כל צעד ושעל. זה מה שיגרום לתורה שלא תשתכח. למה? כי זוהי מטרת הבריאה, שבעולם הזה יגלו כבוד שמיים, זה ימות המשיח. לטעום מהמשיח זה לחיות חיים שהם לשם שמיים. השם אחד ושמו אחד, להרגיש את זה, לחוות את זה. מי עושה את זה? רבי חייא. ולכן רבי חייא ובניו כשהם מתפללים יכולים להביא את המשיח. אליהו הנביא גילה את כל הרעיון הזה לרבי יהודה הנשיא, שרבי חייא הוא בעל השפעה גדולה כל כך. ורבי אמר לרבי חייא ובניו, תתפללו שמשיח יגיע. אבל עצר אותם אליהו הנביא. למה? כי רצה אליהו הנביא שעם ישראל יזכו למשיח, לא מצד החסד, אלא מצד הדין, שהם ראויים לכך מצד הדין. כי אם הם יקבלו את המשיח מצד החסד, הם לא יהנו, לא יחוו את זה. לכן, אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, מבקשים בתפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון. לא רק שמשיח יגיע, אלא שנראה את זה, שנהיה ראויים לזה. כי רק אם נהיה ראויים לזה, נוכל לחוות את זה. ולכן, לוט, כשהוא בורח מסדום, אל תביט אחורה, אתה לא ראוי להינצל מצד עצמך, אלא רק מצד קרוב המשפחה שלך, אברהם אבינו. לכן אל תביט אחורה, כי אתה לא ראוי לזה. אם אתה לא ראוי לזה, אם תביט, תענש. לכן תחזינה עינינו ושובך לציון, שלא רק נראה שמשיח יגיע, אלא נחווה, נזכה. איך? על ידי שכבר כיום מעשינו הם לשם שמיים. ומי היה השלימות של זה? רבי חייא. ולכן אם רבי חייא מתפלל שמשיח יגיע, הוא יגיע מכיוון שהוא ראוי לכך. לכן צריך אליהו הנביא לעצור אותו. ולכן האבות הקדושים, אחרי שהם נוטלים ידיים, מורידים את התחושה ולו המעטה ביותר של כוחי ועוצם ידי, אז משיח יכול להגיע. כך אומרת הגמרא בבא מציעא בדף פ"ה, כי השלימות של ימות המשיח זה שהכל לשם שמיים. וזה היה בית המקדש. היו עולים אל בית המקדש בשלושת הרגלים דווקא בתקופה של זמן הזריעה. פסח, זמן הקציר, שבועות, זמן האסיף, סוכות, בזמן שבו האדם יכול להרגיש כוחי ועוצם ידי, ושם בבית המקדש, מה מקבלים? את ההשקפה הנכונה שהכל משמיים, ורואים את הניסים ומפנימים שכבודו מלא עולם. אומנם זה ידוע שזה בכל מקום, אבל לא ניכר, אלא במקום שיש שם ניסים כמו בית המקדש. ולכן שם היו אוכלים את הקורבנות. אומר בעל נפש החיים, כיוון שהקורבנות, הבשר שלהם היה כמו המן שנבלע באיברים. אם כן, כל המערכת הזו של בית המקדש, היא מזכירה שיש בורא לעולם, ויש לעשות את כל המעשים לשם שמיים. זה בית המקדש, זו עבודת הקורבנות, וזו התפילה כיום. תפילה מלשון ונתן בפלילים. זה בית דין שהאדם דן את עצמו, ומשפר את ליבו, ובכך מעשיו הם לשם שמיים. כך נוכל להבין את הקשר בין בית המקדש בעבר, התפילה בהווה, ומשיח בעתיד. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.